אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, מה נשמע? אתם ביואב על החדשות, אני יואב, והיום אנחנו נדבר על הפלונטר הפוליטי ומי ניצח בבחירות השלישיות, ונעשה את זה עם אישה נורא מצחיקה, חברה נהדרת, סטנדאפיסטית ענקית, קבלו את שיר ראובן.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
תודה רבה, בסדר גמור.
יופי, טוב שדיברנו.
היה ממש ממש נחמד שיר, אני נורא נהניתי. עכשיו אנחנו פה בעיצומו של, כולם מדברים על הקורונה כמובן, כולם מדברים על הקורונה, אני, המוטיבציה העיקרית שלי בקורונה היא כמובן להיכנס לבידוד.
אני רוצה, מאוד מזדהה עם זה.
אני ממש רוצה את השבועיים האלה. הייתי אתמול במכון כושר, ופשוט ליקקתי את כל הידיעות של הליכונים, כדי לחטוף את זה, וזה התקווה הגדולה שלי. זה, ולהבין איך עושים מזה כסף. אני ממש רוצה לעשות מזה כסף.
מהקורונה?
כן, כאילו מהמשבר. תמיד במשבר איכשהו אנשים יודעים לעשות מזה כסף. אני, כל המלונות נופלים עכשיו, אני רוצה לקנות מלון כשזה נגמר.
אוי, זה רעיון יפה. אתה פשוט צריך למצוא את הסוג הנכון של שרלטנות, אני חושבת. כאילו, אני הייתי מוכרת איזה אפוד שמגן עליך ממשהו, כאילו משהו שמגן עליך, משהו שכאילו...
כי את חושבת שהולכים אחר כך לזה מלחמה?
לא.
אז מה?
כאילו, מגן מחיידקים. אני מדברת בתחום השרלטנות נטו, אין לי שום יומרה שזה יעבוד. אם אתה רוצה להתעשר, אתה צריך להגיד, זה עולה 4 שקל, זה צריך להיות זול, כדי שהרבה אנשים יקנו אותו, וזה צריך להיות משהו שמספק אשליה, שאתה אומר, זה 80%, אני יודעת שזה שרלטנות, אבל זה עולה 4 שקל. ואז ככה אתה מתעשר, בעיניי.
כלומר, למכור הרבה ובזול.
בדיוק. תמכור כאילו, כמו מסכת מגן, אבל לאוזן. כאילו, משהו כזה. זה הכיוון בעיניי.
מסכת מגן לאוזן.
אני לא יודעת, נגיד, אתה יכול להגיד, אתה יודע, רוב האנשים נדבקים מהידיים, בואי תקני כאלה מכסים חד פעמיים לידיים ותחנקי את כדור הארץ לאט, כל פעם שתוחצת על מעלית. זה נראה לי כיוון טוב. אני סתם זורקת פה.
אני אגיד לך מה, זה פשוט נשמע לי כמו 80% שרלטנות, אבל אם זה עולה 4 שקלים...
בדיוק.
אני קונה את זה. אני קונה את זה, עליה
שזה עבד. אני אשלח לך לינק. אני אמכור לך מהמייל שלי כשנצא.
מעולה. שיר, אנחנו הולכים לדבר על מה קורה... מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו עם המדינה? יצאנו לבחירות. קודם כל, היינו בהפוגה של פרק בגלל הבחירות האלה, וקיבלתי אלפים, אם לא מאות, אם לא עשרות, אם לא כמה תגובות בודדות ששאלו מה עם הפרק. אז הנה הוא עכשיו, ואנחנו נדבר על מה שקורה עכשיו. כי יש בלגן, יש בלגן, נכון? יצאנו לבחירות, ולא ברור מי ניצח.
מי ניצח?
זה מה שאת רוצה לדעת?
אני רוצה לדעת מי ניצח.
אוקיי. אז בואו נתחיל מהשאלה הזאת, מי ניצח?
אני רוצה לנצח את אבא שלי בוויכוח, בארוחה משפחתית. תן לי את כל הכלים, יש לנו שעה שתיתן לי כלים לזיין אותו. אני הולכת לזיין אותך אבא, אם אתה מאזין לזה. מותר להגיד לזיין בפודקאסט שלך?
כן, כן, מותר.
אני הולכת להתעלס איתך אבא.
דווקא זה משום מה נשמע לי שצריך להיות אסור. למרות שזה רך יותר.
אני לא אשים את זה בפייסבוק שלי.
אוקיי, אז זה המטרה שלנו היום, זה שכל אחד ששומע את הפודקאסט הזה יוכל בסוף להתעלס עם אבא שלו ולנצח אותו בוויכוח על מה שקורה. אז מה שקרה שבוע שעבר ביום שלישי, זה שסיימנו את הבחירות עם מנצח. נכון? חשבנו שהיה מנצח.
חשבנו שהוא מר נתניהו בנימין.
ובנימין נתניהו לא ניצח. התשובה הקלה להגיד למה הוא לא ניצח היא להסביר שהוא לא קיבל 61 מנדטים. זה הדבר הקל, והיינו יכולים להמשיך עכשיו, אבל אני רוצה להגיד משהו טיפה מעבר לזה. וזה טיפה רדיקלי מה שאני הולך להגיד עכשיו. אף אחד לא מנצח בבחירות ביום הבחירות, אף פעם. גם אם המדגמים היו נכונים וגם אם הוא היה מקבל 61, ביום הבחירות אף אחד לא מנצח. כי בטח את רואה באולפנים תמיד יש שני טורים גדולים של בנימין נתניהו ובני גנץ, נכון? ואז מנסים לראות למי יש את הטור היותר גדול. זה למשל היה בבחירות מרץ לפני שנה.
נכון.
זוכרת?
בוודאי.
והיה ברור שהטור של בנימין נתניהו קיבל 65 ושל בני גנץ 55, ובגלל זה בנימין נתניהו ניצח כאילו במרץ.
נכון.
אבל אז מה קרה?
ליברמן לא רוצה לתת לו את המנדטים היפים.
בדיוק! כי פוליטיקה היא לא טור. אז מה כולם למדו? כולם למדו שעכשיו יש שלושה טורים, נכון? יש את הטור של ביבי, יש את הטור של בני גנץ, ויש באמצע איזה מין ליברמן כזה, שהשאלה היא מה הוא יחליט.
נכון, ליברמן אבל גם המשותפת, אנחנו עוד לא יודעים.
נכון, בדיוק. כל הטורים, כל התפיסה הזאת של טורים היא לא לגמרי נכונה. כי אם זה היה נכון, אז בכלל לא היה את המושג הזה שנקרא מסע ומתן קואליציוני. אנשים לא היו מנסים להקים ממשלה, כי כאילו כבר יש להם ממשלה. אבל לא, כל מה שהבחירות אומרות, וגם זה לא ביום המדגם, אלא אולי למחרת, ובדרך כלל רק שבוע אחרי שמקבלים את תוצאות האמת, זה כמה מנדטים קיבלה כל מפלגה. ואז יש את השאלה, איזה ממשלה המפלגות יצליחו להרכיב ביחד. עכשיו, יכול להיות שהגיעו לסיכומים לפני, ושלנתניהו יש סיכומים עם מפלגות מסוימות. אבל עדיין צריך להגיע למצב שהוא מצליח להקים ממשלה. וזה יקרה רק, אולי, בעתיד, אם בכלל. אז מנצח בכל מקרה לדעתי אין, אבל עכשיו בוא נשאל את השאלה, למה בסיטואציה הנוכחית אין מנצח ברור? מה חשבנו שקרה ביום שלישי, שעכשיו אנחנו יודעים שהוא כבר לא קיים?
חשבנו שלביבי יש 61 מנדטים, נכון?
אז האמת שחשבנו שיש לו 60 במדגם.
ואז שהוא יצליח להביא מישהו שיערוק, או שהוא יקים ממשלה צרה, שזה אני לא יודעת מה אומר, אבל ככה קראתי בטוויטר.
100%, אז מיד נדבר על זה. אז חשבנו או שבגלל שהמדגמים בדרך כלל פועלים לרעת נתניהו, הוא יקבל 61 בעצם, או שהוא יצליח לגרום למישהו לערוק. נכון, זה מה שחשבנו. ואז מה שקרה בסוף, זה שהמדגמים טעו לטובתו. כלומר, יום למחרת גילינו שבעצם יש לו 58 מנדטים. עכשיו, זה לא שלא יש 58. אוי, כן, ממש. אבל בואו נדבר רגע מה זה בכלל אומר 58. מה בכלל מפת המנדטים עכשיו בכנסת הנוכחית? כלומר, מה התוצאות? והם כדלקמן. יש לנו את הליכוד עם 36 מנדטים.
יא מנדטים.
יפה, יא מנדטים.
לא, זה לא גימטריה, הגבת כאילו חישבתי את זה, התכוונתי ים, כאילו יש להם המון מנדטים.
לא, אני לא חשבתי שזה גימטריה, חשבתי שזה כאילו איזשהו שילוב של ימין ומנדטים.
לא, לא, זה היה ים מנדטים, המון מנדטים.
אז זהו, אז 30, יש להם 36 מנדטים, שזה הרבה, אבל אני מזכיר לך שבבחירות הקודמות, לכחול לבן היו 33, בזמן של הליכוד היו פחות, כלומר...
כן, כן, אני זוכרת, בגלל זה אני חושבת שזה מרשים.
יש לנו את הליכוד עם 36, יש לנו את שס עם 9 מנדטים, יש לנו את יהדות התורה עם 7 מנדטים, ויש לנו את ימינה, שזה מה שהיה פעם הבית היהודי, ואז התפצל, ואז התחבר, זה לצורך העניין הדתיים הלאומיים, עם 6 מנדטים. עכשיו, למה אנחנו מכירים את כולם ביחד?
גוש הימין.
זה מה שנקרא היום גוש הימין או הבלוק. הבלוק. הוא לא בדיוק גוש הימין, כי אפשר להגיד גם שליברמן הוא ימין לצורך העניין. אבל למה זה בלוק? כי אלה מפלגות שהחליטו ביחד שהן ירכיבו עם נתניהו ממשלה, לא חשוב מה. אנחנו הולכות ביחד. ואם נתניהו היה מקבל ביחד עם הגוש הזה 61, עם הבלוק הזה, אז הם היו מקימים את הממשלה הזאת. שאר המפלגות שיש לנו זה את כחול לבן עם 33 מנדטים, את הרשימה המשותפת, שזה הערבים, עם 15 מנדטים.
אמרת ערבים, כמו שאימא שלי אמרת ערבים, אתה כן. ערבים.
לא, כי יש שאלה אם לקרוא להם הרשימה המשותפת, או... זה לא שאלה, הם הרשימה המשותפת, אבל לא נכון לקרוא להם הרשימה הערבית המשותפת. אבל למה? בתכל'ס זה ערבים.
למה לא הרשימה הערבית המשותפת?
כי, כי הם לא קוראים לעצמם ככה, ואז אתה כאילו עושה רידוקציה לזה שהם ערבים. אבל פה, כן, הם הייצוג של הערבים, אני חושב שאולי אפשר.
לא, הם ערבים.
הם ערבים, כן. הם לא כולם ערבים, יש שם את אופר כסיף.
נכון. הערבים ואופר כסיף.
הערבים, זה הלהקה החדשה, יש בלבונטין 7, שבוע מה. ויש את העבודה גשר מרץ שירדו ל7. זה בצד ה... וכמובן את ליברמן, שזה גם 7 מנדטים. עכשיו, השאלה היא, איך אנחנו קוראים לגוש הזה? כי מצד אחד הגוש הזה הוא מונה 62 מנדטים, ואז אפשר להגיד שהגוש הזה ניצח, הגוש של בני גנץ. אבל הגוש הזה, הוא אומר רק דבר אחד. אלה שיורדים עליו קוראים לו גוש רק לא ביבי.
צודקים. לא רציתי להגיד, כי לדעתי לא מצחיק להגיד את זה.
לא, אבל תגידי, זה בסדר.
זה גוש רק לא ביבי בעיניי, יואב.
אבל זה גוש... אבל זה גוש רק לא ביבי.
נכון.
במובן הזה שהגוש הזה מסכים על זה שהוא לא מוכן להקים ממשלה עם ביבי, אבל הוא לא מסכים על זה שהוא מוכן להקים ממשלה לבד.
אחד עם השני.
נכון. ואז נוצר לך מצב, וזה למעשה הזיקוק של הפלונטר הפוליטי, שבו יש לך גוש שגדול יותר מהגוש השני.
נשמע כאילו אתה מאבחן אותי עם סרטן השד.
אוי ואבוי.
סליחה, זה מה שעלה לי, מאוחר בלילה.
אוי ואבוי. אבל אין לך הרבה זמן לחיות לפי התבחין הזה. זה תבחין מזעזע, שאומר שבקרוב מאוד יש לך מקסימום חצי שנה, ואז ישיר רביעית. אוי, האנלוגיה הזאת לא הצליחה בסוף. אבל... הגוש הזה
שלה... רומי יורד את זה בעריכה. תספר את הכל מחדש.
אוקיי. אז הגוש הזה משמאל זה כאילו יש לך איידס, סתם קיצר, אז ה-62 האלה משמאל כביכול, הם ימנעו מהימין להקים ממשלה עם ביבי, לפחות כרגע, אבל הם לא יכולים להרכיב ממשלה לבד. מה צריך כדי להרכיב ממשלה בישראל? זה תהליך. קודם כל יש את השלב של ההמלצה, שממליצים לנשיא.
שזה מי שיש לו יותר ממליצים. לא קשור למפלגה הכי גדולה, נכון?
אז האמת, אני רוצה לפוצץ לך רגע את המוח. וואו. בגדול מה שאמרת הוא נכון. מי שיש לו יותר ממליצים מקבל את המנדט. אבל לפי ההגדרה של החוק, אין שום קריטריון. כלומר, לצורך העניין, רובי ריבלין יכול להגיד לעצמו, אני לא נותן את המנדט לנתניהו, כי יש נגדו כתב אישום.
מה?
או, כי למרות שיש עליו יותר ממליצים, אני חושב שהסיכוי שלו הוא יותר נמוך.
אני לא מאמינה שלנשיא באמת יש כוח.
אה, לנשיא יש כוח מטורף.
חשבתי שהוא סתם חמוד בטוויטר, וזה הגדרה תפקיד.
אבל... הוא זה כוח שמאוד קשה להשתמש בו.
רגע, גם, יש לי שאלה. כן. הוא יכול להטיל את זה גם, נגיד, סתם אני זורקת על אמיר פרץ, כן. כי...
הוא יכול להטיל את זה על מישהו רוצה מחברי הכנסת.
בגלל זה בוחרים מישהו חמוד, כי הוא לא יעשה שום דבר.
אה, זה נפל להם עם...
עם קצב. כן, קצב, כן. לא, הוא לא עשה את מה שהם חשבו שהם... הסתבכתי פה. הוא עשה דבר רע מז'אנר אחר.
עכשיו, הנשיא, הוא יכול, הוא פשוט נותן את זה למי שיש לו את מירב הסיכויים לדעתו, אבל הוא יכול לעשות, אגב, גם כל הנושא הזה של המלצות, זה אפילו לא בחוק.
סתם המציאו את זה?
לגמרי.
וואו.
הוא מי שרוצה. עכשיו, ההמלצות זה איזשהו מדד שהוא יכול לעשות. אז קודם יש את הממליצים שממליצים לנשיא על מי הם רוצים שיהיה ראש ממשלה, ואז הנשיא נותן למועמד הזה את המנדט. שהמנדט הזה הוא המנדט להקים ממשלה, אבל עדיין צריך להקים ממשלה. ההליך הזה, אני רק אגיד את זה בקצרה, נותנים את זה קודם למישהו ראשון, כמו שהיה בבחירות האחרונות. קודם נתנו לנתניהו, נתנו לו, זה בהתחלה נותנים לך, האמת, אני לא סוגור על הימים.
אני חושבת
לך,
29 ימים.
זה 28 אולי... ימים, ואז 14 יום, ו... אבל אני מפחד שאני אפול במספרים. קיצר, נותנים ל...
כמות.
כן, כמות למועמוד הראשון, ואז נותנים, אם הוא לא מצליח תוך 42 יום, מה שקרה בבחירות הראשונות, אם את זוכרת.
כן.
פיזרו את הכנסת, אבל אם לא מפזרים את הכנסת, אז נותנים למועמד אחר לנסות, ואז, אם שניהם לא מצליחים, יש תקופה שבה כל מי שמצליח לגייס חתימות של 61 חברי כנסת, חתימות, לא המלצות, אלא חתימות אקטיביות, ולא כמו שעכשיו יש בהמלצות, זה ראשי המפלגות באים ומדברים, אלא ממש 61 חתימות של חברי כנסת, הוא מקבל את המנדט להקים ממשלה. הוא ממש יכול להקים את הממשלה. עד אז, זה רק משחק. ואגב, אני לא לגמרי מבין מה זה משנה בכלל, ממי מקבלים מנדט, ממי לא... מכל הנושא הזה עם הנשיא. אני לא מבין למה זה חשוב, אבל זה החוק.
זה נשמע כאילו העתקנו את זה ממדינה בשלה יותר. אנחנו נעשה ככה, הנשיא יחליט, זה יפה. יאהבו את זה.
יכול להיות שזה משהו ש...
זה כאילו גינוני טקס שהם לא מתיישבים עם זה שישראל היא מדינה נורא צעירה. מתי הספקתם? יאללה תבחרו ויאללה תעשה.
יאללה תבחרו ויאללה תעשה, זה נהדר. אם רק החוק היה אומר ככה. יאללה, נו, מי שיכול, שיבוא.
תיקח אותם.
אבל כי בסוף, למה אני ממש לא מבין את זה? כי בסוף באמת צריך את ה-61 האלה שיצביעו. אגב, לא בהכרח 61. בואו נסביר רגע איך מקימים את זה ממשלה בישראל.
אני יכולה שאלה?
כן.
או שהשאלה היא לא לעכשיו?
לא, לא, עכשיו, הכל, תוך כדי.
אני שמעתי שמועה שיכול להיות שגנץ ירכיב ממשלה צרה, שהערבים, הרשימה, הערבים ואופר כסיף, כסיף או כסיף, הוא אומר?
כסיף.
כסיף. הערבים ואופר כסיף וליברמן ממליצים מבחוץ.
אוקיי.
מה זה אומר
לעזאזל? שאלה מעולה. כדי להקים ממשלה, לא צריך 61 קולות. אתה צריך רוב. רוב זה לא 61. רוב זה יותר מכמה, זה יותר בעד מכמה שנגד.
אז 59 בעצם.
במקרה הנוכחי, כן. את כבר יודעת את המספר, אבל זה יכול להיות כל מספר שהוא יותר גדול מהצד השני. כל עוד, כל מה שיש באמצע זה אנשים שנמנעים.
וואלה.
לצורך העניין, אם יש לנו, אם היה לגנץ רוב של 55 אנשים, ובצד השני היו רק 44 שמתנגדים לו, אבל כל האמצע נמנעים, אז הוא יכול להקים ממשלה, הוא לא צריך 61.
אבל בממשלה הצרה הזאת, אם הם ממליצים להביא בחוץ, זה אומר שבממשלה עצמה יש רק את החקים של כחול לבן ועבודה מרץ, והם נשארים בחוץ?
אוקיי, מעולה. מה שקורה, מה השאלה הזאת של ממשלה צרה, ומה שרוצים בכחול לבן עכשיו כביכול להקים, אבל מיד גם נבין למה, זה כן, זה אומר שיש להם תמיכה של מספר שגדול יותר מהמספר של המתנגדים, מיד נפרוט אותו למספרים. כשיש שתי מפלגות שמקימות את הממשלה, שממש חברות בממשלה, שזה כחול לבן ועבודה גשר מרץ, והמשותפת וליברמן מצביעים בעד, אבל לא נכנסים לממשלה. מה שנקרא, תמיכה מבחוץ, כאילו ממשלה צרה.
והם יעשו את זה? מי יודע?
בדיוק, מי יודע. זה עכשיו השאלה.
שאלתי אותך כי כבר נכנסת, אתה הסמכות בעיניי כבר.
לא, חס וחלילה, אני לא סמכות לשום דבר.
לא, למה? אתה למדתי, יואב.
האמת שעכשיו את כבר בחצי הדרך לנצח את אבא שלך.
יש.
מה הסיבה עכשיו שאין ממשלה לאף צד? מה קורה? אמרנו שלנתניהו יש 58 מנדטים שמוכנים להקים איתו ממשלה.
אוקיי.
ויש את ה-62 מנדטים משמאל שלא יכולים להקים ממשלה. אז מה האפשרויות שיש לנו? אחד זה באמת הממשלה הצרה הזאת. עכשיו, בממשלה הצרה הזאת, כביכול, גם בלד כנראה לא יתמכו בה. בלד זה אחת משלושת המפלגות, או ארבעת שמרכיבות את המשותפת.
יש לי עוד שאלה.
כן.
איך המשותפת מחלקת את המנדטים שהם קיבלו, זאת אומרת, כמה בלד מקבלים? זה מתחלק שווה בשווה?
אני לא יודע איך הם חילקו את זה לפני, אבל מה שקרה בקונסטרוקציה הנוכחית שלהם, זה שבלד קיבלו שלושה מנדטים.
איך הם יודעים את זה, אבל?
מה זאת אומרת, איך הם יודעים את זה?
איך הם יודעים שבלד קיבלו שלושה?
כי כשכמה מפלגות ביחד מרכיבות רשימה, אז הם פשוט מחליטים על איזשהו מפתח.
אוקיי. כמו שעשו בגשר מרץ עבודה, סבבה.
בדיוק אותו דבר. אז במקרה הזה, מתוך ה-15, נכנסו שלושה של בלד. עכשיו, בלד מתוך הרשימה הזאת של המשותפת, שמתחלקת לחדש ורם, טל ולבלד, אז בלד הם כאילו הימין
הערבי.
הם מאוד לאומיים. לצורך העניין, להיבה יזבק, כשדיברנו עליה כבר, יש תמונה של נאצר, בנאצר שהיה נשיא מצרים ושנלחמנו נגדו. כלומר, הם ערבים לאומנים, להם יהיה הכי קשה, גם להימנע, אבל בטח להצביע בעד ממשלה של גנץ. אבל להם שלושה. עכשיו, 62 פחות שלושה זה 59. 59. שזה עדיין יותר, וזה בדיוק המצב שדיברנו עליו, זה עדיין יותר מה-58 של נתניהו. כלומר, אם יש את הגוש הזה שמצביע בעד הממשלה של גנץ, יש לך רוב של 59 מול 58 עם שלושה נמנעים, עם בלד אחרי נמנעים. אבל מה שהמשותפת אומרת עכשיו זה שהם הולכים ביחד, כלומר הם לא ייתנו לבלד להתפרק, או אם בלד תחליט שהם לא בעניין הם ילכו איתם, כלומר אנחנו עדיין בפלונטר, עדיין יש בעיה. אין עדיין את ה-59 האלה אפילו.
זה שטויות.
קשה מאוד. עכשיו כמובן שכחול לבן סינדלו את עצמם לפני הבחירות, כי כחול לבן נתנו שתי הבטחות.
לא לשבת עם ביבי, אם נכון. יוגש נגדו כתב אישום.
לא, זה כבר בבחירות כן, האלה, כן. זה כבר היה אחרי שהוגש.
ומה הדבר השני? לא לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות?
כן. לא לשבת עם...
עם בלד, בגדול, שכל השאר הם לא אנטי-ציונים.
את נכנסת פה בצדק, את נכנסת לכל מיני ניואנסים שלא לזה התכוונו בכחול לבן. מה שהם רצו להגיד, בתכלס...
בלי הערבים.
בדיוק.
איזה מגילים.
היה אפילו שלב שהם התחילו עם רוב יהודי, כלומר, ממש להגיד, ממשלה שתהיה מבוססת על רוב יהודי. כן. אז כרי יש לנו גם את, לצורך העניין, את יהדות התורה, שיש בה אספקטים שהם בטח לא ציוניים.
נכון.
ויש בה אפילו אספקטים לפעמים שהם אנטי-ציוניים. אז המילה ציונות נועדה קצת לחבס את השאלה האם מרכיבים ממשלה עם הערבים. עכשיו, האפשרות עכשיו להקים ממשלה, כביכול, היא שכחול לבן והליכוד, יעשו ביחד ממשלת אחדות. אבל התנאי של כחול לבן לצורך זה הוא, יש להם שני תנאים. אחד, בלי נתניהו, ושתיים, בלי כל הבלוק הימני הזה. כי הבלוק הימני הזה הופך אותם ליותר גדולים, את כן. הימין ליותר גדול מהצד השמאלי.
ואז אין משמעות לאחדות בעצם.
אפשר
כאילו
להגיד.
כאילו אתה מיעוט באחדות של עצמך.
נכון, למרות שמה שהציעו זה שיש שם איזושהי חלוקה ממשלתית, בממשלה תהיה חלוקה כן של חצי-חצי ושוויון, אבל גם אז...
אבל אז זאת ממשלה ענקית, לא?
כן.
עצומה.
הממשלה עצמה לאו דווקא, אבל הקואליציה עצומה. כן. כן. אבל כן, גם הממשלה תהיה גדולה. אבל אז הם הציבו את התנאים האלה, ומהצד השני, הליכוד התנאי שלו זה כמובן להישאר עם נתניהו. אז ממשלת אחדות לא אפשרית. מצד שני, כחול לבן לא יכולים כביכול לפי הסינדולים שלהם להקים ממשלה עם הערבים. או, יותר נכון, בתמיכת הערבים.
גם לא בתמיכת?
גם לא בתמיכת, זה כל העניין. הם כל הזמן אמרו, לא נשען על קולות הערבים.
למה הם אמרו את זה? מה הבעיה שלהם?
הם אמרו את זה גם בגלל שהם ניסו לגנוב קולות מהימין, כלומר, הם פחדו מהזיהוי הזה ביחד עם הערבים, וגם בגלל שליברמן, שהוא הכי ניצי בנושא הזה של ערבים, לא רצה להקים, להיות חלק משום קונסטרוקציה ממשלתית שנשאלת על קולות ערבים. הוא פשוט לא רצה. עכשיו יש שאלה אם פתאום הוא יסכים מסיבה מסוימת, אבל יש פה קונפליקט מאוד גדול.
וואו, זה לא יקרה.
מה, לא יקרה ממשלה?
לא יקרה ממשלה, זאת הערכתי.
אוקיי.
אני חשבתי שהמצב פחות גרוע.
רגע, לאבא שלך לצורך העניין יש איזשהו טיעון שתהיה ממשלה, או רק זה טיעון רק על צדק?
זה טיעון בעיקר, כאילו, הוא בעד ביבי.
הוא בעד ביבי.
הוא אוהב את ביבי, הוא אומר שהוא יודע שביבי כנראה השם, אבל שמפריע לו שרודפים אותו. בכל אופן, אבא שלי מודה שהוא מושחד ושזה לא בסדר, אבל הרדיפה מפריעה לו.
אבל אז מה הוא רוצה?
אבא שלי ספציפית, זה בן אדם שאי אפשר, הוא אין שם רציונל. זה לא אדם עקבי.
אוקיי.
זה בן אדם שאומר, אני מרגישה שהדעה הפוליטית שלו זה משהו שיגרום לי לצעוק עליו כשאנחנו אוכלים. זו דעתו הפוליטית. אם אני אבוא אליו ואני אגיד כזה, כן, התנחלויות זה אחלה, הוא יגיד, מה פתאום? זו אדמה שגזלנו, על מה את מדברת?
אז צריך לעשות לו פסיכולוגיה הפוכה.
בדיוק.
בכל מקרה, אני חוזר למה שדיברנו עליו, בכל מקרה, אם כחול לבן רוצים להקים ממשלה כרגע, הם צריכים להפר את אחת מהבטחות הבחירות שלהם. או עם המשותפת, ללכת עם המשותפת, או ללכת עם בנימין נתניהו. עכשיו, הסיטואציה הספציפית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, היום, היא שכחול לבן מורכבת משלוש מפלגות. ממש כמו המשותפת.
יש עתיד.
יפה.
איך קראו לה זה של גנץ לפני זה? דרכנו? משהו כזה?
לא, חוסן לישראל.
חוסן לישראל, איזה שם.
ממש,
מה אפה? ומי עוד היה שם?
וואי, זה אחד קשה. אם תצליחי, וואו.
בוא נחשוב. אני האמת לא ידעתי שיש שלוש מפלגות בכחול לבן.
מי
אנחנו חושבת? בוגי יעלון.
נכון.
איך קראו למפלגה שלו? זה דרכנו?
לא, אבל זה לא... האמת שזה... וואי, זה מעולה שחשבת שזה דרכנו, כי זו מילה שהיא למעשה קשורה לגמרי.
למילה דרכנו?
כן.
הדרך שלנו?
לא, לא מנטופאית, אלא דווקא מבחינת המשמעות שלה.
שבילנו?
את נורא קרוב, אבל אני אפסיק...
כבישנו?
תלם!
אה!
וואו, איזה משחק גרוע, סליחה. אוי, בבוי, תלם.
הייתי לא בכיוון, אתה בפסיכומטרי.
לא, היית בתלם, היית לגמרי. היית בדרך, היית בשביל, היית בתלם. אז הוא הביא את תלם, שזה בעיקר, שהיא כאילו הפלג הימני.
איך הוא פינק עם ה-0.4 מנדטים לקחו, שם על השולחן.
אז זהו, אז הוא הביא, בתלם יש אותו שהוא ימין, והיה את גדי ברקן, אם את זוכרת, שברח לליכוד.
אפשר לשכוח את גבי ברקן.
ויש שם את האוזר ויועז הנדל.
הוא הביא את יועז הנדל.
כן.
ימינה בטינדר.
יפה, האמת שזה יופי של סלוגן. ימינה בטינדר, ימינה בכנסת.
וואו, האמת שכן.
אז הם שניהם הם נורא ימין. הם למעשה, יועז הנדל וצבי האוזר, היו בלשכת ראש הממשלה. והסיבה שהם עזבו זה בגלל שהם הלשינו על נתן אשל. בדיוק. אז הם מאוד ימנים. והם עכשיו לא מוכנים... או לפחות לפי זה, הכל דיווחים כמובן, אבל לצורך העניין הם לא מוכנים לדיל הזה עם המשותפת.
אי אפשר ככה, חבר'ה. מישהו צריך להגיד להם את זה. מישהו אמר להם שאי אפשר ככה?
אז הם באים והם אומרים, שוב, הכל לפי הדיווחים, זה היה הבטחת בחירות שלנו. כלומר, אתם דורשים איתנו להפר הבטחת בחירות.
אבל ביבי מפר הבטחות בחירות כל הזמן.
למה איזה הבטחת?
להוריד את מס הכנסה.
אה, כאלה, כאלה משמעות אמיתית.
כן.
אה, בבקשה.
שהגז יהיה גפר.
פה אני לא יודע להגיד אפילו.
אם הוא הבטיח את זה בכלל.
כן. הוא אפילו אף פעם לא אמר פר, הוא אמר אני יוצאתי. אבל בסדר, נכון, אנשים מפירים הבטחות בחירות, אבל עכשיו הם סינדלו את עצמם עם שתי הבטחות בחירות מאוד 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 רציניות. אז מצד אחד מימין אי אפשר להקים ממשלה, משמאל כרגע יש בעיה להקים...
והמשותפת לא רוצים? הם באמת לא יבואו?
המשותפת בפעם הקודמת, בבחירות הקודמות, הם המליצו על גנץ.
אני זוכרת.
ואז בעלד אמרו, אנחנו לא בקטע, אבל זה אחרי שהם המליצו, אז זה לא נספר. אבל לא ברור.
וואי, אבל שהם יעשו את זה שוב.
המשותפת הולכים להיפגש עם גנץ, ויש עכשיו שיחות. עכשיו, יש גם הספקולנטים אומרים שזה הכל נועד ליצור לברג' על הליכוד ונתניהו. או ליצור לברג' על ליברמן, שזה הכל משחק של צ'יקן. גם יכול להיות, אבל זה הסיפור כרגע. עכשיו, אני הולך לסבך אותך עם עוד סיפור.
יש.
אני לא יודע אם שמעת, אבל על החוק הזה שמיועד, דיברו על חוק נתניהו, שימנע מאדם שהוגש נגדו כתב אישום להקים ממשלה.
כתב אישום, על כל כתב אישום או רק על שוחד זה היה?
אני חושב על עבירות מסוג פשע, כלומר עבירות משלוש שנים והלאה, אם אני לא טועה.
וואו.
יש מדרג של עבירות בדין הפלילי.
איזה מצחיק אם ביבי יהיה בכלא.
האמת שזה יהיה קורה, למרות ששוב, כל מה שאני מגלה כל פעם מחדש, זה שסף הריגוש יורד, נכון? כמו שאולמרט היה בכלא, כאילו...
כן, אבל אולמר, כאילו, האמת שלא, אולמרט בכלא זה אפילו יותר מצחיק מביבי בכלא.
למרות ששוב, אולמרט לא היה סמל כמו ביבי, כאילו, ברור שביבי זה משהו הרבה יותר גדול מאולמרט.
אני לא מתכוונת אם זה יהיה מצחיק, כאילו, שאני שמחה לידו, אני עצומה בשבילו אם הוא יהיה בכלא. פשוט כאילו, זה יהיה מצחיק. זה יהיה תוכנית שאני מעוניינת לצפות בה. אני רוצה שזה יהיה כמו גולדסטאר, ביבי בכלא, כאילו. מכין שקשוקה בחדר, ביום שישי, מסירים.
הוא יודע להכין פתיתים וביצה. סתם, ראו בביצה שהוא לא יודע להכין ביצה. ראו, היה שם כמות היסטרית של שמן. כאילו, זה היה מאוד ברור שהוא לא יודע. זהו, אז החוק הזה, מה שהחוק הזה, ששוב לא ברור אם זה באמת, אם זה ספין, אם זה לא ספין, אבל כאילו הצעת חוק הזאת נועדה לגרום למצב שבו ראש ממשלה לא יוכל להיות מישהו עם כתב אישום. כלומר, אדם עם כתב אישום לא יוכל להקים ממשלה. וזה אמור כאילו להוציא את ביבי מהמשוואה. עכשיו, מה שאומרים בכחול לבן, זה שזה מיועד רק לכנסת הבאה, כלומר, לא לבחירות הנוכחיות. ליברמן טוען שהוא כן רוצה את זה כבר לכנסת הנוכחית.
למה הם טוענים את זה בעצם?
כדי שזה לא יישמע, יש, הרי מה הוויכוח עם החוק הזה? שזה חוק פרסונלי.
לביבי, אבל זה נכון.
נכון.
אבל גם ביבי רוצה לחוקק לעצמו חוקים פרסונליים, כמו פסקת ההתגברות וכל זה, זה לא חוק פרסונלי. בטיימינג הנוכחי של זה.
אז זה ויכוח.
תסלח לי.
אני יכול להביא לך טענות לכאן ולכאן, האם פסקת ההתגברות, שהיא פסקה שבימים מדברים עליה שנים, היא פרסונלית או לא. כי מצד אחד, זה עוד פעם בימין, בימין שרואה במערכת המשפט כגוף שצריך, שהוא כבר לא מאוזן, כלומר לא מאוזן מול הרשות המחוקקת, מול הכנסת, שלקח לעצמו יותר מדי סמכויות, בימין יש כאלה שאומרים, צריך פסקת התגברות כדי שבית המשפט לא יעשה מה שהוא רוצה. ולכן זה לא חוק פרסונלי. העניין הוא שנתניהו ספציפית אף פעם לא היה בצד הזה של הימין.
נכון.
עד שהתחילו נגדו כל הסיפורים של החקירות והכתב אישום.
פתאום בית המשפט, כמה כוח יש להם. נכון, זה לא בסדר.
ואז אפשר להגיד שזה כן פרסונלי. אבל יש גם משהו בטענה, ואני מסכימים איתה או לא, שנתניהו מעצם מאותו ראש ממשלה, ברגע שהמערכת נגדו, כלומר, יכול להיות שאפשר לראות בזה משהו פוליטי, ולכן הוא לא סתם אדם, אלא זה מייצג איזה משהו יותר גדול. כלומר, שמערכת המשפט, בכך שהיא מנסה להוריד אותו, מנסה, היא לא ראה אותו כי הוא עצמו, אלא כמו שהוא אמר כשהוא ציטט את טראמפ, הם לא באים אחריי, הם באים אחריכם. אני משהו גדול יותר. לא קיבלת? בסדר, ניסיתי.
עשיתי פרצוף. לא, זה סתם נשמע לי קלוש, ואני לא...
הכל בסדר.
מה רציתי? הייתה לי עוד שאלה.
כן.
אני לא יודעת אם אני אזכר. סחפת אותי עם כל הדיבורים האלה על פסקת ההתגברות.
אבל בינתיים מה שאני אגיד לך זה שאחת התיאוריות או ההצעות פעולה, נגיד שגם בוגי דיבר עליה ועוד, זה שמה שהבלוק הזה של ה-62 יעשה, זה ביחד יצביע על החוק הזה, שיוציא את נתניהו מהמשוואה, ואז יהיה אפשר להקים ממשלה מסוג אחר.
נזכרתי מה השאלה שלי. יש תחושה, מאז שנכנסנו לפלונטר הפוליטי, כפי שקראת לו, שכל פעם שמשהו לא מתאים, מחוקקים חוק נגדו. לא רוצו להעביר את המנדט לגנץ, חוקקו חוק לפיזור הכנסת. לא רוצים את ביבי, חוקקו חוק שאומר שמועמד לרשות הממשלה, בלה בלה בלה. ביבי לא יוכל פשוט איכשהו לגרום לאנשים, זה קצת כאילו זה מאוד קונספירטיבי, אבל פשוט לבטל את החוק הזה, ואז שהוא יוכל להתמודד שוב.
זה בדיוק. עלית על זה. זה מה שאומרים גם המתנגדים היעילים לחוק. הם אומרים, יהיה לכם רוב, אתם תעיפו אותו, נלך עוד פעם לבחירות, ואנחנו נסלק את החוק הזה. 100%. זה טענה שהיא מצד אחד פונקציונלית, אבל היא נכונה. ברגע שיהיה רוב אחר, אם בפעם הבאה הימין, דווקא בגלל החוק הזה, כי החוק הזה הוא לעומתי, הימין יראה שעושים נגדו איזשהו כאילו...
לא, אבל הם צודקים.
צודקים באיזה מובן?
זה באמת לעומתי, וזכותם להיות לעומתיים בחזרה.
נכון. אני לא יודע, אני לא נכנס פה לשיח של זכויות, אבל זה שיח פשוט אפשרי. כלומר, יכול להיות שפעם הבאה, אם הם יעבירו את החוק הזה, ייכנסו עוד פעם לבחירות ויחוקקו מחדש. 100%. איזה עוד שאלות יש לנו? אני חושב שענינו על סתם, לא. יש עוד משהו שאנחנו רוצים לדעת?
אני לא יודעת, אני מאוד מעניין. אני רוצה לחשוב, המוח שלי אומר לי, מה, תחשבי לי עוד דברים, אני רוצה שאוהב יסביר לי עוד דברים.
מה אבא שלך יכול להגיד לך אחרי הדבר הזה? אבא שלך יקשיב לזה, אגב?
אחרי מה שאמרתי בהתחלה, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי, אני הולכת לחסום אותו בפייסבוק.
רגע, הוא לא מחפש דברים שלך ומסתכל עליהם?
הוא מחפש כל דבר שאני שם בפייסבוק, הוא רואה, צופה, עושה שר, ועושה שר על כאילו וולס של חברים שלו.
מדהים.
של הבת שלי עשתה, תראה. אבל אני אעשה לו בלוק כדי שהוא לא ישמע את זה, ואז עוד איזה חודש, אחרי שזה ייקבר, אני אשחרר את החסימה.
מעולה. אני מה שגיליתי עכשיו עם סבתא שלי, אני הרי עורך פה את התוכנית, את מצד השני עם גיא זוהר.
איזה תוכנית?
ואני... הרי אין לי שם קיום חוץ מהרולר בסוף. ומסתבר, סיפרו לי אחים שלי שהם היו אצלה בבית, ושאין לה כוח לתוכנית, היא לא ראה את התוכנית. היא צופה כל תוכנית מחדש, מעבירה פסט פורורד על כולה, 8 דקות, כן? ורק רואה את הרולר בסוף.
יו, זה הדבר הכי חמוד ששמעתי בחיים שלי.
זה מקסים שתדעי שסבתא שלי היא בן אדם נורא. נורא, נורא, נורא. כל פעם שהיא רואה אותי, נגיד, אם היא רואה אותי, היא אומרת לי, למה אתה לא בטלוויזיה?
יואו.
או כשהייתי ברשת, היא אמרה לי, איפה אתה ברשת או בקשת? אמרתי לה, רשת. היא אמרה לי, אני יותר אוהבת את קשת. היא ככה, דברים של אנשים עם מהם דעות.
מריצה את הרולר ועושה זין לשם שלך. יואו, רואים ממש אפס.
אני לא מאמינה שזה יצא ממשהו שיצא ממני, ככה היא אומרת. אז כן. אבל כן, זה חמוד מאוד. היא פשוט מסתכלת על הרולר. ואם אני לא ברולר, או אם אני לא, היא תדע לאמת אותי עם זה. גם היא יודעת להגיד לי, רגע, זה תוכנית של 8 דקות, על מה אתה עובד כל היום.
וואו.
כן. ממש יודעת להגיד לי את הדברים האלה.
מה היא עשתה בחייה?
היא הייתה מורה להקלדה עיוורת.
אבל היא סבתא. איך היא הספיקה ללמוד הקלדה עיוורת?
היה פעם את המכונות האלה,
המכונות כתיבה.
כמו במטילדה.
וואו.
מכונות
כתיבה, כן. יפה. לא ידעתי שהיה את זה בישראל.
כן, כן, לא, היא הייתה מורה בלוד.
וואו. ומה סבא שלך עשה?
הסבא מהצד הזה?
כן.
הסבא,
קודם כל... אתה מתבייש בו?
לא, לא. אז בוא אני אספר לך סיפור על הסבא הזה, האמת. אוקיי, זה סבא, הוא הניצול שואה של המשפחה.
הניצול שואה של החבורה.
זהו, בדיוק. Sorry girls, he's married. קיצר, הוא עלה לארץ והקים, הוא עבד במכון וולקני, והוא הקים שם את נוער שוחר מדע. מכון וולקני זה מקום כזה של חקלאות.
וואו, כן, ברחובות, לא?
בבית דגן, אני חושב.
לא יודעת איפה זה.
אבל עכשיו, פעם אחת, עכשיו, תמיד סיפרו לי שכשהוא מת, הוא מת 10 ימים לפני שנולדתי.
אתה חושב שאתה גלגול שלו?
יש על זה דיבור, גם קראו לי יואב, וגם אני דרוזי, וגם, לא, קראו לי יואב, וגילינו שזה ראשי תיבות של יהושע וקס, שזה השם שלו, אב, שזה לא קשור באמת, או שזה
למה, כן. אולי הוא אבא של אמא שלך, נכון? או של אבא שלך. כן.
אז תמיד סיפרו לי שבנו בניין על שמו, בניין נוער שוחר מדע על שם יהושע וקס. ואני תמיד, אני סיפרתי את זה לאנשים, כן? אני אמרתי, יש לי, על שם סבא שלי יש בניין במכון וולקני. הגעתי יום אחד במקרה למכון וולקני לאיזה משהו, וביקשתי לראות את הבניין של נוער שוחר מדע, ולקחו אותי, וזה היה מבנה יביל. זה היה מחסן. זה היה... אבל לא מחסן כמו בצבא, זוכר, בקרוונים האלה?
כן.
ופשוט היה שם שלט, נוער שוחר מדע על שם יהושע וקס.
וואו.
וזה כאילו היה באמת פלסטיק. עכשיו, הוא גם, מה עוד גיליתי רק בדיעבד? קודם כל, יש כמה סיפורים מעניינים. אני לא יודע כמה לנבור פה, אבל אחד, למרות שהוא ניצול שואה, הוא לא קיבל פיצוי מהשואה.
מה, הוא לא קיבל רנטה? הוא לא רצה כאילו?
מאוד רצה. לא רצה. ברור שהוא רצה. אבל הוא סיפר לנאצים שאחותו הייתה בשואה, וזה לא נכון. אז
הם לא אמינו לו לכלוב יותר?
לא.
יו, זה כזה גרמני. שיקרת לנו על אחותך, אז גם אתה לא היית בשואה.
זה כזה יהודי.
זה גם יהודי וגם נאצי, זה שתי התרבויות. בגלל זה הייתה שואה, למעשה. כי שני הצדדים עשו את הדבר הזה.
והדבר האחרון שגיליתי, אולי אני חושף פה יותר מדי, אבל... סבתא שלי תמיד הייתה, מנקה לו את הקבר וזה, ושמעתי שהיא זאת שגילתה שהוא מת והכל, ומאוד לא כאילו, מסבא שהם התגרשו בכלל.
וואו.
הם התגרשו והיא המשיכה להציק לו.
סבתא שלך אישה רומנטית.
אני פשוט חושב שלא היה לה...
לא לתחביב.
כן.
נלך לנקה את הקבר, נעשה סיבוב.
זהו. אז זאת סבתא שלי. סבתא, אם את מקשיבה... לא, היא תישאר רק עד הסוף. היא רק תשמע את הסוף. נכון. הייתם ביואב על החדשות. וזהו. בסדר. אנחנו צריכים לדבר עוד על סבתא שלך, משהו?
סבתא שלי? אני יכולה לספר סיפור על סבתא שלי.
יאללה.
אני מרגישה אבל שאני ישר יהיה בארס פואטיקה, אם אני אספר על סבתא שלי.
למה?
לא יודעת, אני מזרחית שמדברת על סבתא שלה, אני אצטרך לבשל לך חריים אחר כך. מה יש על סבתא שלי? סבתא שלי לא רצתה להתחתן עם סבא שלי. סבא שלי ראה אותה, עקב אחריה, והיא אמרה לו, אני לא רוצה איתך שום קשר, ואז הוא בא...
עד לפה ככה אני בחברה שהיא
כמה. בניגוד לרצונה, הוא בא לשבת עם ההורים שלה, כשהיא לא הייתה בבית, הם סיכמו שהם התחתנו, והוא אמר לה, אל דגי, יש לי מפעל, ואז הם התחתנו, וזה היה שקר.
אה, גם שקרנים.
כן, כן, כן.
אנחנו יהודים כולנו שקרנים, זה מה שכיף. רגע, והם הסתדרו בסוף?
אה, כן, זה היה אהבה מאוד גדולה בסוף. אה, באמת? הוא עלה, האינסטינקטים שלו היו נכונים.
רגע, זה הכל קרה בארץ הדבר הזה?
כן, זה קרה בירושלים, סבא שלנו עד בירושלים.
מה, צמחתת כזה?
מסבא.
וואו.
כן, רבע סמכתת. לא רוצה לחרמן. דרכון פורטוגלי יש.
יש לך דרכון פורטוגלי?
כן, אבל כי אני גם חצי טריפוליטאית, שזה בית זונות.
זה העדות הכי טובות.
כן, האמת, יש לי עדות מאוכל טוב, כי גם הסמכתת, אז במקור זה חלבי.
לא נכון.
כן, ואימא שלי רבע עיראקית ורבע חלבי סמכתת, וחצי טריפוליטאית, יש אוכל מדהים.
אני כל כך מקנה.
אתה מקנה בצדק, ואם אמא שלי כן תאזין לזה, כי היא לא אכפת לי שתשמע דברים מגילים על אבא שלי, אז היא תזמין אותך.
דמעות.
כן?
אני כנראה אוכל לי דמעות.
אופה לחם.
לא נכון.
אופה לחם.
טוב, שיר, אני ממש שמח שהתארחת פה.
גם אני.
אני מקווה שתסכימי שוב.
וואו, אני כל כך אסכים שוב.
אוקיי, לשבוע הבא. סתם! שיר, תודה רבה. אגב, בקרוב הולך להיות לך פה הסקט משל עצמך, ביחד עם דור סהרמן.
זה נכון.
אני לא אשתף על מהו. אני רק אגיד ש...
שאנחנו קוראים את החדשות ביחד עם סטנדאפיסטים.
אוקיי, אז תודה רבה. אתם האזנתם ליואב על החדשות. אפשר למצוא אותנו גם באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקטים בכלל. האורך הוא רום עתיק. תודה לאישי סוויסה על הביט. וגם תיכנסו לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ותמשיכו לשלוח לי הודעות. אתם נותנים לי הערות. אם אני לא עונה לכם, זה כי לא אהבתי את מה שכתבתם. תודה רבה לשיר ראובן. ואתם יודעים מה? תודה רבה גם לסבתות שלנו. אז ניפגש בקרוב ולהתראות.